חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. ערב יום ירושלים היום, לפני 57 שנים עברו לוחמי חטיבת הצנחנים במילואים 55 דרך בית הספר לשוטרים, בניין טיגרט מנדטורי שהוחזק בידי האום, ופרצו את גדרות גבעת התחמושת בקרב שייכנס להיסטוריה. כבשו, אבל לא תיהרו. לא אותם אני מאשים חלילה, רק את כל ממשלות ישראל ששלטו מאז, כי בית הספר לשוטרים נותר בידי האום, ואונרה שוכנת בו. עכשיו, בעזה, אונרה הם השטפים של החמאס. המבנים שלו הם מחסני תחמושת, מחסה למפקדות, בתי הספר שלו מכשירים את הדורות הבאים של רוצחי הנוח'בה. נניח שאפשר להבין עוד מה תפקידם בעזה, אבל מה הם עושים בירושלים? לפני ימים אחדים עבר בקריאה טרומית החוק המכריז על אונרה ארגון טרור, עוד רחוקה הדרך. אבל בינתיים רשות מקרקעי ישראל דורשת מאונרה לפנות לאלתר את נכסי המדינה שפלשה אליהם ואת המבנים הבלתי חוקיים שבנתה שם, ולשלם עשרות מיליוני שקלים דמי שימוש בקרקע ובמבנים. ועכשיו יש תקווה שעכשיו יעופו מירושלים. אני נזכרתי שבימי ממלכת החשמונאים חלפו 23 שנים בין כיבוש ירושלים וטיהור המקדש בימי יהודה המכבי, ועד שסולקו היוונים והמתייוונים ממצודת חקרה ששלטה מדרום על הר הבית, ורק שמעון התרסי הרס את החקרה. יום כיבוש החקרה כף ג' אייר ג' תפרש כף, 2108 שנים לפני שחרור ירושלים בכף ח' אייר תפשין כף ז'. לפעמים יש צורך ביותר משישה ימים כדי לטהר את ירושלים מאויבים. יום ירושלים שמח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני השוטר הרע. הצפון החל לבעור אתמול בבוקר, לפני הצהריים כזה, והיו לצפון כל הסיבות לבעור אתמול. מזג אוויר חם ויבש, ירי בלתי פוסק של רקטות וטילי נוטט שמייצר דלקות קטנות. בקיצור, במדינה מתוקנת שירותי הכבאות מתכווננים כבר מהבוקר לתרחיש חמור, מרכזים תגבורות, שולחים כבאיות וצוותים צפונה, אבל במדינה שלנו לא ממש מתוקנת, זה לא קרה. שימו לב ללוז של השר הממונה, אחד בשם איתמר בן גביר. כל הערב הוא היה בטקס במטה המרכזי של כיבוי והצלה בראשון לציון. היו שם נציב קאבה וכל צמרת הארגון, ועשרות אם לא מאות של קצינים וקבעים בכירים. הם לא עשו ערכת מצב רצינית, הם לא שלחו תקברות, הם לא התעסקו עם מה שבוער בצפון, הם השאירו את מחוז צפון של הארגון של קאבה חשוף לגמרי. אבל זה לא נגמר, כי משם בן גביר לא נסע צפונה, ולא הפך עולמות כשכל הכבאיות ייסעו צפונה, הוא נסע לאולפן ערוץ 14, שם ישב הפטריוטים שעה ארוכה, ואם אתם שואלים מה הוא עשה אחר כך, האם אז הוא סוף סוף נחלץ למלא תפקידו כשר אחראי על כיבוי והצלה, התשובה היא לא. הוא נסע לבריכת הסולטן, שם התקיימה הופעת מחווה מרגשת כלשהי שארגן עמיתו השר עמיחי אליהו, וזהו. כך נגמר הלילה שבסיומו היו חברי כיתות הכוננות האומללים בכפר גלעדי, קריית שמונה ועוד מקומות רבים תשושים ופויחים. כי כמו שאחד מהם כתב לי, הם היו לבד. לגמרי לבד. היום זרחה השמש ובן גביר עלה צפונה להצטלם כרגלו.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
נחש מה מכל השוטר שלך קפץ לי. נראה אותך. מילה.
החקרה.
מה זה חקרה?
לטהר.
לא.
למה?
כי לא זה קפץ לי.
למה זה לא קפץ לך?
לא קפץ.
צריך לטהר את ירושלים מאויבים. זה צריך לקפוץ לך.
קפץ לי טיגרט.
טיגרט, כן. המשטרה. בעניין המשטרה.
עיראק סוידן קפץ לי.
עיראק סוידן, כן. דוד שלך. דוד שלך ששם.
הוא לא נפל בעיראק סוידן, הוא נפל שם באזור, אבל חבר'ה, אם אתם בני פחות מ-60, משטרת עיראק סוידן, זה, כמה פעמים זה עבר מיד על יד מלחמת השחרור? אנחנו כבשנו, הם כבשו, אנחנו כבשנו.
לא, לא, הם החזיקו אותה, 7 התקפות התנפצו עליה.
מטורפות.
ורק הגדוד הפשיטה, עם הפלוגה של דוב, הבלונדיני הגבוה של לחי.
הבלונדיני הגבוה של הלחי, נכון. ואני, העיראק סוידן הזה, גדלתי על סיפורי רק סוידן, וטיגארד זה צ'רלס טיגארד, זה איזה בריטי, שזה השיטת, זה הפלקל של אז, אני יודע מה זה, זה מצודה מסוג.
ממש לא, ממש לא פלקל.
בסדר, נו.
שהיה קשה מאוד לשבור, עד היום קשה לשבור את הבטון שלהם.
ומפוזרות כאלה, הרבה מאוד, עשרות בארץ שהבריטים בנו.
גם בצפון, הם בנו אותם.
גם בצפון, כן, כן. בוא, אני, כל השוטר שלך, הרי אני לא מקשיב. הלכתי לטיגארד לוויקיפדיה, אני יודע עכשיו, בכל ינוח ג'אט שיש בו טיגארד, עכשיו אני יודע. אבל זה מחזיר אותנו ל-48, ואולי זה הזמן, כי אנחנו מזדקים פה לא תכף, זה סוג של 48.
לא מזדקים בכלל, אבל חוטפים כמו ב-47.
כן, מחטיפים גם, צריך להגיד, אבל גם חוטפים הרבה, וזה לא נראה טוב, ונקווה שנצא מזה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים מפיקים, אסף דבור ושר פלסנר, אחרי על שידור סתיו קורנס, ואנחנו אומרים שלום לאורח הראשון, חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד שלום.
שלום לך, ערב טוב.
תגיד, לפני שנדבר על בכללי יותר, אתה אישית, כפי שככל הזכור לי, אתה איש ימין אידיאולוגי מהסוג של אריה, מה עמדתך בנושא עסקת נתניהו, העסקה הישראלית, הצעה הישראלית?
אני חושב שזו עסקה רעה מאוד. היא קודם כל מרחיקה את החטופים מהבית שלהם, פוגעת דווקא בהחזרת החטופים, כל האוריינטציה שמוביל צוות המסע ומתן היא אוריינטציה שגויה, ואני אומר, גם אחרי תיקוני נתניהו, על מה שביידן לא הדגיש, והדברים שפורסמו ברמה האחרונה, שלושת המרכיבים שקיימים כבר במתווה הזה, הם פשוט מרכיבים שמביאים אותנו לקריסה מוחלטת, אני מתכוון גם לחזרת העזתים לצפון, אני רוצה להסביר. אם יחזרו העזתים לצפון, המשמעות היא לא הפוגה, אלא הפסקת מלחמה. כבר עכשיו אתה רואה, אתם רואים שניכם, וכולנו רואים מה קורה בג'באליה, וזה כשיש איקס אנשים בצפון, שיהיו יותר, 300,000, כשיחזרו כל העזתים, לשיטת צהל, בדרך שהוא סופר מיליון איש, אין שום משמעות למילה הפוגה. זאת תהיה הפסקת מלחמה בפועל, כיוון שאחרת אתה צריך פשוט להתחיל הכל מההתחלה, וזה דבר בלתי מתקבל על הדעת, לא על הדעת ולא על המצפון, לא על הדם ששילמנו בדבר הזה. אגב, גם ההגדרה שאחרי אותה תקופה, כפי שפרסם ראיתי, ג'קי קודי תעביר את המתווה ואחרים, אחרי התקופה של השלב הראשון במתווה שהוצע, יתחיל שלב שני, שכמו שאתם יודעים אין לו הגבלה, יהיה מסע ומתן, ועוד פעם אנחנו ניכנס לחודשים ארוכים של הפסק, לא רק הפסקת התנופה של צהל, ופשוט זה הידרדרות בכל הממדים של המלחמה הזאת.
אז מה אתה אומר בעצם? שנתניהו בעצם מוכן ללכת בתיקונים שלו, אבל מוכן ללכת למשהו כזה שבעצם מסיים את המלחמה, או שהוא בונה על זה שהחמאס יגיד לו והוא יצא בסדר?
שמע, אורי, אני קיבלתי על עצמי וגם בתוכנית שלכם שאני ברגע הזה לא דוברו של נתניהו, אבל זה נכון גם מחוץ לתוכנית. תראינו את נתניהו, תשאלו אותו,
איך אתה מבין את המהלך הזה, לא מה הוא, איך אתה תופס את מה שהוא אומר, כמשחק באש?
אני לא יודע, זה שקשה לנתניהו שתמרן עם כל מיני גורמים, אגב, לא רק מבחוץ, אלא גם מבית, שהם עושים כל מיני תנועות מלקחיים עליו, ומנסים להוביל אותו ואת כולנו למקומות מסוימים, החזון שהוא לא, אגב, הוא לא נסתר, חזון של מחלקת המדינה האמריקאית כיום, זה כמובן, זה דורש ממנו הרבה גבורה, בדברים מסוימים, אמרתי לכם יותר מפעם אחת, אני חושב שהוא עומד בגבורה רבה מול שטף פלסטיני, שאם הוא לא היה עומד בפרץ, היה קורה כאן, ועם זאת אני אומר, העסקה הזאת, אני נגדה באופן מלא.
אז בוא, אני אמשיך איתך את מה שאריה התחיל, כי אני אגיד לך מה אני חושב, שבאמת התבוננות מעמיקה בנתניהו מ-1988, הוא בעצם ניסה פה ליהנות מכל העולמות, או ללכת עם ולהרגיש בלי, או להחזיק את המקל בשני קצותיו, ואלף ואחת וריאציות לאירוע, ובעצם מה שהוא גם אומר בשקט לבן גביר וסמוטריץ', חבר'ה, אין סיכוי שאי אפשר לעבור מסעיף 1 לסעיף 2 של המתווה, ואז הוא מנופף גם בסעיף 14, זה נחשף אתמול או שלשום, שנותן לו את האפשרות להיתקע על השלב הראשון. בינתיים אני אקבל 33 הוסטג'ס, בני ערובה, בלי לעצור את המלחמה, וככה הוא מוכר את זה כאילו, זה נתניהו קלאסי, זה כמו ללכת לוואי פלנטיישן, ומיד להפיר את ההסכם. השאלה היא, אם זה נראה לך דרך הנכונה להתנהל, כי בינתיים אנחנו מדשדשים.
אני אומר שוב, אני לא פרשן לענייני נתניהו, נדמה לי שעשית בזה כמה דוקטורטים, אני לא בטוח שזה יותר מושבה.
לא, אבל חבר כנסת, הוא בניג מפלגתך, אנחנו לא יכולים לדבר עליו בצורה אובייקטיבית.
אמרתי, ידעתי, אני חושב שהדברים שמופיעים בעסקה הזו, הם רעים מאוד. כלומר, ואני אומר שוב, לא סתם זה לא קורה. הרי מבחינת זה סינואר, החטופים הם לא בני אדם, הוא לא רואה אותם כבני אדם, הוא רואה אותם ככלי נשק, והוא בניגוד
אלינו לא מתנדב למסור. זה תעודת ביטוח, זה יותר מכלי נשק.
גם, והוא לא מתנדב למסור בניגוד למנהג.
אז אני רק משחיל, רק תגיד לי, לפני שנסגור את העניין הזה, שנייה, ימית, למה אמרת שזה ירחיק את החטופים? כי אם אתה נכנס לפייז 1, אתה מקבל, את המשלוח הראשון אתה מקבל, את ה-33.
קודם כל, כמו שאתה רואה, אתה לא מקבל בינתיים.
אם אתה נכנס לפייז 1, לא
יתחיל, זה לא... כמו שאתה רואה, למרות שישראל, אבל אתה רואה שישראל, ככל הידוע לכולנו, הניחה את המתווה הזה בחיוב, ובינתיים הוא לא קורה. הוא לא קורה כי לחמאס...
אם הוא יקרה, אני כווני.
אז אני אומר, אבל למה זה לא קורה, ולמה זה כל פעם מתדרדר לפחות חטופים? כיוון שסינואר לא מוסר את כלי הנשק הזה שנקרא חטופים בהתנדבות.
וגם כיוון שמתים קצת.
וכשהוא רואה, כשהוא נלחץ, בניגוד לעסקה הקודמת, ששם הוא באמת חשב שאולי ישראל תעשה תוכנית מבצעית כמו שצריך, ואולי תעשה בליץ, ואז הוא נדרש לעצור את זה. היום כל הוקטורים לטובתו, ארצות הברית נותנת גיבוי בפועל ל, 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 בעצם לאינטרסים שגם עולים בקנה אחד עם האינטרסים של החמאס, בלחץ היא מפעילה עלינו. הוא מקבל תמיכה מאינטלקטואלים מקולומביה, מאיפה לא. והוא רואה את מדינת ישראל שהחטופים יוצרים בשסע ופיצוי ושיסוי ופילוג וכל הדברים הללו, הוא לא צריך למהר לשום מקום, הוא נותן חטופים רק אם זה עונה לכללי ההודנה, כלומר רק אם זה מבחינתו משרת את הניצחון. כרגע זה לא קורה, ככל שאנחנו ממשיכים לזחול אליו במקום שהוא יזחל על ארבע, אנחנו מרחיקים את החטופים. ואני אומר את זה בצער, כאן אלון, כן.
הנשיא ביידן התראיין לטיימס ואמר לטיים ואמר שהוא מבין אנשים שחושבים שנתניהו מסיבות פוליטיות לא מקצר את המלחמה, הוא מעריך אותה.
אגב, אבל באותה נשימה אריה הוא גם אמר שנתניהו עושה הכל.
נכון, שנתניהו עושה הכל והחמאס
מוכן לעשות כמעט הכל כדי להחזיר את החטופים.
עכשיו תגיד לי, מה ישראל צריכה לעשות ביחס לאמירות כאלה? להתעלם, להבליג, להזכיר לביידן שהוא מנע חימושים מאיתנו כדי שלא ניכנס לרפיח? מה צריכה להיות התגובה?
קודם כל אני חושב שהאמירות האלו, שנשמעות גם מתוך ישראל, הן אמירות שצריכות להיות מחוץ לקווים הלגיטימיים של השיח הציבורי, לומר שנתניהו לא רוצה בהחזרת החטופים, דברים שנשמעים בצערי הרב גם על ידי בני משפחה, של חלק ממשפחות החטופים, דברים חמורים מאוד, אין על זה שום, זה פשוט דברי, דברים מרושעים שאין להם מקום. אני לא חושב שיש מישהו אחד שלא רוצה בארץ הזאת לראות את כל חטוף וחטופה בבית. יש ויכוח לגיטימי, מה הדרך הנכונה? הנה, אני אומר לכם, הדרך...
החטופים הוא נתן קרדיט לנתניהו, אמר רק שהוא רוצה להאריך, שיש סיבות להאמין שהוא רוצה להאריך את המלחמה. לגבי החטופים היה הפוך, הוא נתן קרדיט ואמר שהוא מוכן לעשות כמעט הכל.
מה זה להאריך את המלחמה? מישהו רוצה פה להריץ את המלחמה? רוצים לסיים את המלחמה?
נתניהו, לפי ביידן ולפי רבים נוספים.
לא, אז השאלה היא, לא, המטרה היא לסיים. השאלה היא, מה זה סיום המלחמה? אם סיום המלחמה, הכוונה שחמאס מתכנן את הטבח הבא, שיהיה אגב הרבה יותר אכזרי, כיוון שהם בניגוד אלינו מפיקים לקחים. אם זאת המשמעות של סיום המלחמה מחד ביידן, שחמאס, כמו שהוא היום, אגב, האמריקאים שפרסמו לא מזמן, שהפגיעות בפירים הם מינוריות, והפגיעות בכמות המחבלים הם מינוריות, אז אם הכוונה לסיים את המלחמה ככה, אז את השאלה הזאת צריך להפנות לנשיא ביידן, אם זה שיקול פוליטי או שיקול מוסרי ודאגה לביטחון ישראל.
כן, פשוט מסוגלים שאנחנו לא מסוגלים לגמור אותם כבר. הם מעריכים אותנו יותר ממה שאנחנו מעריכים.
כן, אני חושב שבכוחנו לנצח, אני כן חושב שבשביל זה אנחנו צריכים פשוט לשנות את התוכנית המבצעית. אני אמרתי את לכם יותר מפעם אחת, אני אומר את זה כל שבוע בוועדת חוץ וביטחון, כולל ממש עכשיו, התוכנית הזאת שמעניקה לחמאס את כל מוקדי השליטה האסטרטגיים ברצועת עזה לא יכולה להביא לניצחון. הפרסה הזאת שמישהו חושב שבלי לשלוט אפשר לנצח, זה פשוט פרסה, אני לא יודע באיזה בית ספר.
שאלה אחרונה.
צבאי לומדים את היגדים הרדודים הללו, וזה לא יקרה, ולכן זה לא קורה. כשחמאס שולט בהברחות, ושולט בדלק, ושולט בסיוע ובאוכלוסייה, אז אתה לא יכול באמת לנצח.
לא, חמאס אמור להפסיק לשלוט בהברחות, כשאנחנו על פילדלפי, ומסדרים את זה עם המצרים, וטבח יותר אכזרי לא יכול להיות, כי אני חושב שזה השיא האכזריות האנושית, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך אתה מרגיש, כאיש ימין, אני לא חושד בך באופורטוניזם, לא חסרים כאלה שם סביבך, אבל אתה לא אחד מהם, ימין גאה, ימין אידיאולוגי, אפילו ימין קיצוני אפשר להגיד, שהטיף יחד עם כל חבריך להחליף את הממשלה הקודמת, כי באמת היו פה ושם פיגועים, ולהביא את הימין על מלא מלא, להחזיר את הביטחון לה ואת המשילות, כשאתה מסתכל מילא על הדרום, שכבר, זה כבר אחרינו הטבח, אבל כשאתה מסתכל אתמול על הצפון, ואתה רואה שבנוסף לזה שמדובר ברצועת ביטחון בשטחנו, שבערה אתמול על עשרות אלפי דונמים, שיישובים שלמים נחרבים והפכו למטווח, אין שום הרתעה, אין שום תאריך חזרה, אין שום הרתעה והתראה, כלום, קצור, איך אתה מרגיש מבחינת אתה מול המצפון שלך כשאתה הולך לישון בלילה וקם בבוקר?
אני חושב שהבעיה שלנו היא באמת מאוד עמוקה, היא לא שאלה רק של איש כזה או מפלגה אחרת, זה בתור משתתף בשנה
האחרונה. כשהיה הממשלה קודמת, זה הייתה דווקא של איש במפלגה.
לא, לא, לא.
עכשיו זה עמוק.
לא, זה תמיד היה עמוק, ויש לנו בעיה עמוקה, פשוט תעבור על כל הדברים של כל ראשי אגף המודיעין לאורך השנים. אל תאמר בקדנציה הזאת או בקדנציה הקודמת. פשוט תעבור על הכל, תבין איך הגענו לשפל כזה, כמו הסכם הגז, או לשפל שהגענו היום. אבל זה הולך לאורך כל הקו, אין לנו...
אז זה ראשי אגף המודיעין.
אני אומר שהמערכת כולה...
לא, לא אמרת מה, אתה ראשי אגף המודיעין, כי למשל מי שהנהיג את מדיניות ההכלה 17 שנה בצפון, ושבתקופתו ירינו ליד הרגליים של מחבלים שהסתערו על גלדיולה, וביימנו פצועים כדי שנסרה להירגע, היה נתניהו, לא
ראשי אגף כזה או אחר. אתה יודע מה, בן, אני לא אומר שאין אחריות הממשלה, אבל אני שואל אותך בכנות. אתה רמטכ"ל, היה דוח וינוגרד, הייתה מלחמה. אתה אחרי דוח וינוגרד, אתה לא קורא את הדוח? אתה לא אמור להפיק לקחים? אתה לא אמור ליישם חלק מהמסקנות? אתה מגיע עכשיו בוועדת חוץ וביטחון באוקטובר 2023, רואה שכמעט אף מסקנה לא יושמה. איך יכול להיות? האדם קם בבוקר, אריזה תפקיד שלו.
אני אענה לשאלתך במשפט קצר.
אני לא אומר שאין אחריות לממשלה, בן. אני לא אומר...
לא, יפה שאתה לא, אני קודם כל מעריך את זה.
אני דופק על השולחן, ואני דופק על השולחן מאז 7 באוקטובר. גם אני הייתי פה לפני 7 באוקטובר, והצטערתי מאוד שלא דפקתי אז על השולחן, ולכן מאז אני דופק על השולחן. אבל אני אומר לך, מערכות שלמות, בן. מערכות שלמות נגועות בעולם מושגים לא רלוונטיים. הנה, הזכרת אתה. עכשיו, הרתעה, התראה, העברה לשטח האויב, כל הקלאסיקה של בן גוריון.
אני רק, קודם כל, לגבי המערכות
האלה. כל זה לא קיים בצהל.
חבר הכנסת הלוי, המערכות שאת מדבר עליהן, הצבא והמודיעין, קיבלו אחריות. אתה גם לא מטיל אחריות על הממשלה, שזה יפה. אני רק לסיום, כי חרגנו, אזכיר לך, אני לא אקריא לך את זה, כי אין לנו זמן, את המכתב שכתב נתניהו, הוא גם אמר את זה בעל פה, לוועדת וינוגרד, שבו הוא אומר, עזבו שטויות, ראש הממשלה הוא האחראי, הוא צריך להכין את הצבא, הוא צריך לבדוק את הערכות, הוא, אפילו לא שר הביטחון, כי הוא לא... אז בוא, זה הכל תלוי כנראה בעיני המתבונן, אבל לפחות לשמוע שיש אחריות הממשלה ממך, מרענן.
אז בתחילת, ומשפט לסיום, בתחילת וינוגרד, ששואלים את דן חלוץ, למה לא אמרת לקבינט של לעשות פעולה קרקעית? הוא אומר, לא, הם היו אומרים לא ממילא, אז לא העלינו את זה אפילו אליהם. זה קצת מזכיר מה שקרה בלילה של 7 באוקטובר. לפעמים המערכות הללו לוקחות מנדט שאין להם, ואני אומר, זה ניכר מאוד בשנה האחרונה, ואני מקווה שזה ישתנה, אבל זה בהחלט אחריות שלנו לגרום לשינוי הזה.
חבר הכנסת עמית הלוי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
חברת הכנסת, עורכת הדין אפרת רייטן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, שלום,
ערב. יושבת ראש השדולה בכנסת לשיקום יישובי הצפון, העבודה.
אוי, ואת כן.
גם, היית בצפון היום?
כן, אני עכשיו חוזרת, ממש ברגע זה יצאנו מקריאת
אז שינה. אז מה זה, לא, אין לנו אף שאלה, דברי.
קודם כל, אני שמעתי את הסוף של הרעיון הקודם שלכם, ושוחחתם על חקירת או דוח ועדת החקירה של וינוגרד, ואני אומרת, למה... לעזאזל, ראש הממשלה לא מוכן לומר בצורה נחרצת עכשיו, גם אם זה יהיה אחרי בסוף המלחמה. למה הוא לא מוכן להצהיר בצורה ברורה שתקום ועדת חקירה ממלכתית? להגיד את השלוש מילים האלה, ולא להגיד אותם עכשיו, לא יהיה פה שיקום, ולא יהיה פה שום יכולת לתחקר את עצמנו, כשאי אפשר לומר את השלוש מילים הממלכתיות האלה.
אנחנו שותפים שלך, אבל בחיית, בואי נדבר על הצפון.
טוב, אני חזרתי עכשיו, פגשתי את גיור הזלט, והייתי צריכה עכשיו להיכנס...
שאתמול הוא קיבה שריפות, לא מטאפורית, ליטרלי בלילה.
בדיוק, אני רוצה להגיד לך שישבתי לפני זה עם יחידת החילוץ שלהם שם, חבר'ה מדהימים, שאומרים, עכשיו אתם התעוררתם כי ראיתם אתמול את תמונות המסוערות והאיומות האלה, אבל אנחנו חיים את זה בארבעת הימים האחרונים. קיבוץ יפתח כמעט הלך כליל, נשרף כליל, זה היה לפני מספר ימים, זה לא היה אתמול. ואנחנו עם הידיים שלנו, כי הקבעיות לא מגיעות לכאן, כי אחרת הם יורטו. אז אנחנו, יחידות החילוץ המקומיות, אנחנו מכבים את האש. בסוף הגיעו, כי היה ממש קריאה להביא את כל הקבעיות מכל הארץ, זה היה אתמול בערב, באמת התמונות היו איומות. אני עכשיו, אגב, כולנו מלאים פה באשן, רק לצאת מהריח, כל הצפון הוא ריח של מדורה. ריח של מדורה. התושבים
טוב,
לא רוצים... לא, לא, זה הלוואי שהיינו...
זה היה בציניות.
כן, זה עצוב, אתה רואה כאן, אני יכולה לשלוח לכם תמונות של באמת עדיין מדורות, עדיין שריפות, שחלקן חדשות, וחלקן מתעוררות לחיים, בגלל שכל אחר הצהריים מתחילה לנשוב רוח מאוד מאוד חזקה, ואז הן מעוררות את כל השריפות הקודמות, ובסך הכל ביום, יום וחצי האחרונים, קרוב ל-100 מוקדים שונים, 100 מוקדים שונים, חלק מ... הכתבאמים וחלק מצהל וחלק מהחום, וכשאני הייתי שם אז בדיוק הייתה קריאה בכלל ארון חשמל שהתלקח באיזה בית ספר, ואין שם רגע אחד של דל, ובעצם הם מסתכלים ואומרים לנו בצורה נחרצת, אנחנו רוצים לחזור להיות כאן עכשיו. אגב, המשפחות שלמות עם ילדים חוזרות כבר, חזרו לקיבוץ דן, חזרו לגושרים, חזרו למקומות שבהם אתה יודע שהם אמורים להיות מפונים, כי אומרים, נמאס לנו, אנחנו לא מוכנים יותר לוותר על הצפון, ובמקום להתיישב במנרה ובמשגב עם, יש גורמים בממשלה שרוצים להתיישב בעזה. הם אומרים בצורה נחרצת.
חברת הכנסת רייטן, ההתיישבות בעזה כרגע לא על הפרק.
בעזה ידעתי שערי התעורר.
לא, באמת, השאלה אם את אומרת צריך עוד קבעיות, צריך עוד קבעים, או צריך לצאת למלחמה על חיזבאללה, כדי שהקבעיות יוכלו להגיע בשקט.
הם אומרים בדיוק את שני הדברים האלו, אבל יותר נכון, הם אומרים את השאלה הראשונה, תנו לנו, תחליטו. יודעים מה? תחליטו. א', תפסיקו לקבל את התכתיב של חיזבאללה, שקושר בין הצפון לדרום. מדינת ישראל קיבלה את זה, כתכתיב של נסראללה. ברגע שמדינת ישראל קיבלה את זה, אז אנחנו כולנו בהמתנה, לחכות לראות מה קורה שם בעזה, מתי זה ייגמר, האם זה 7 חודשים, כמו שאמר צחי הנגבי, לפחות לפי הפרסומים, או דברים אחרים. אתם לא יכולים, תחליטו, והם אומרים יותר גרוע מזה. הם אומרים כל יום שעובר זה פחות תושב שיחזור לצפון ופחות חטוף כנראה שיחזור בחיים. ממשלת ישראל חייבת לקחת החלטות והכרעות.
איזה החלטות את רוצה? מה את קוראת? לממשלת ישראל לתקוף היום את חיזבאללה?
זה ברור לך לחלוטין.
אני בטח לא נגד, אני רק מתפלא שמפלגת העבודה בעד.
קודם כל, מפלגת העבודה זה מפלגה שבדרך כלל, עד כמה שאני זוכרת, הייתה בעד ביטחון ושלום.
וגם אז, כבשה את ירושלים ואת כל השטחים.
כן, בדיוק היום מישהו שלח לי את...
והקים את המדינה למרות שלך יפריעו.
וגם שם התנחלויות, גם במזרח וגם בעזה, גם אם אני לא טועה.
לא, אבל עכשיו ברצינות...
ולכן את בעד לתקוף את החיזבאללה? בסדר גמור, זאת מורשת מפלגת העבודה שכוח.
אני אומרת, אריה, אני אומרת שכרגע המצב המשוואתי הזה, הוא לא לוקח אותנו לשום מקום, ולכן ממשלת ישראל כן צריכה להחליט. אם וככל שממשלת ישראל בילה את הנתונים של הצבא, ואם מבחינת כלכלה, כלכלת התחמושת, מבחינת האוגדות, ואני יודעת שחסרות לנו לפחות בין 3 ל-6 אוגדות, ואם עדיין ממשלת ישראל באה ואומרת, יש לי את היכולת הצבאית לצאת למלחמה כדי להרחיק ובחזרה את האיום, אז כן, זה מה שהיא צריכה לעשות, כי בסוף היא צריכה להחזיר את התושבים. כשאני שאלתי את ראש הממשלה מה המטרה בצפון, והוא אמר לי להחזיר את התושבים, אז אמרתי, אבל איך? אז זה או בהסכם, או במלחמה. אבל תחליטו, תעשו משהו, אל תשאירו אותם במצב הזה. ואז לכן זה מוביל אותנו לפרק השני, הפרק האזרחי, שבו אתה אומר, אין להם פרנסה, חלקם כבר הגיעו לפת לחם, גם החברות והמפעלים נפגעים, שם תיירות בוודאי, וכן, ולכן גם קבעיות לא מגיעות לחבות את השריפות, כי הן עומדות בטווח של טיווח. צריך להגיע להכרעה, הכרעה כזו או הכרעה אחרת. אם הייתי יושבת בקבינט, יכול להיות שהייתי נותנת לך תשובה יותר מלומדת עם פרטים.
אגב,
מה המצב של הצבא?
אני בטוח ששתינו מסכימים איתך, אבל לגבי השש או שלוש גדוש חסרות, לא כל דבר זה מלחמה, לא צריך, לדעתי אפשר לא לפלוש ללבנון, אבל אפשר להנחית עליה מכה איומה, יש לנו יכולות הרס, אפילו חיזבאללה לא מתקרב ליכולות האלה, ואני בטוח שאחרי שלושה ארבעה ימים, מי שיותר יסבול זה הצד שלהם. מצד שני, זה יגרום להרבה מאוד נזק גם פה, צריך פה לקבל החלטות באמת תנכיות וגורליות, והלוואי שמי שצריך לקבל אותם יודע לעשות את זה, אני מסופק. אפרת, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לשניכם, תודה רבה.
אלוף משנה מילואים קובי מרום, שלום.
שלום לך,
שלום ערב בן, טוב. שלום אריה מהצפון הבוער, כן.
לשעבר מפקד חטיבת חרמון וחירה, מומחה לזירה הצפונית, תנסה לסדר לנו את זה קובי, נסראללה. היום הייתה לי איזה קטטת טוויטר עם מנחם הורוביץ שאמר באיזה רדיו, תנשכו שפתיים, נסראללה מורתע. עכשיו, מצד שני, נסראללה...
זה לא הוצא מחוץ לחוק הביטוי הזה?
נסראללה, הוא לא חורג מכללי המשחק הנוכחי של לא מגיע לטבריה ולחיפה. מצד שני, בואו, הוא מורתע בערך כמו שאריה מורתע.
אני מאוד אוהב את ידידי מנחם, באמת, אהבת נפש, אבל בעיניי הוא טועה לחלוטין. הדבר האחרון שאפשר להגיד על המציאות המורכבת כאן בימים האחרונים, שנסראללה מורתע. אני חושב שאנחנו במציאות מאוד קשה, והיא גם, יש פה הסלמה ברורה של הימים האחרונים, שלי ברור למה היא קורית. יש שתי סיבות מרכזיות. אחת, אנחנו מצליחים לפגוע במטרות שכואבות לחיזבאללה, והוא מגיב בצורה קשה. הדבר השני, נסראללה בביטחון עצמי מאוד גבוה, חברים. הוא רואה, בדחיפה איראנית אגב, הוא רואה את צהל מושקע כולו בדרום, בעזה, עם האוגדות המתמרונות. הוא רואה את הוויכוח בתוך חברה הישראלית. הוא רואה את הלחץ הבינלאומי. הוא רואה את האמברגו האמריקאי על חלק מהתחמושת. ולכן הוא לא חושש מאיזה התקפה ישראלית, היא לא תקרא, הוא קורא אותנו מצוין. ותוסיפו לזה את העובדה שהחיזבאללה הוא ארגון לומד, הוא מפעיל את האש בשבועות האחרונים בצורה יותר יוצמת מן הכלל מתוחכמת, הוא מפעיל את היכולות שיש לנו בעיה לא, לפגוע בהם ולירט אותם, כטב"מים, נונטטים.
הורידו לנו כבר ארבעה כטב"מים, כן,
ולכן,
מתוכם 1900.
ומתחים כבדים שמאתגרים את המערך, ולכן צריך לומר ביושר, אחרי 8 חודשים אנחנו בפלונטר אסטרטגי, הפעלת האש של צהל לא מצליחה לשנות את המציאות, לא להרתיע אותו בוודאי, ויש פה מבוי סתום לחלוטין שפוגע בהרתעה הישראלית. עכשיו תראו, החברים בטהרן יושבים, נדמה לי שאחר הצהריים הזה הם מאוד מרוצים, הם מפעילים אש בכמה זירות, ישראל במבוי סתום, הם רואים את את הקבינט שלא מחליט, והם די מרוצים ממה שהם רוצים, ממה שהם עושים. ולכן,
ולכן צריך לצאת למלחמה על חיזבאללה בלבנון?
רגע, אני מיד יגיע למה עושים, אבל תראו מה שיותר חמור, מה שיותר חמור, חברים. ישראל לא עושה דבר, אני אומר לכם, מידיעה שקבינט המלחמה בחודשים האחרונים לא הקדיש אפילו דיון אחד לנעשה בצפון. היום השר גנץ ביקש, בוא נראה אם זה יקרה, זה פשוט לא יאמן. הצפון בוער, נטוש, מופקר, וקבינט המלחמה, שזה כל תפקידו, אפילו לא דן, לא מגדיר מה המטרה, לא מגדיר איזה מנופים, איזה יוזמה ישראלית יכולה לשנות את התמונה. אגב, יכול להיות שלא תעסקה, אני מאוד מקווה שתהיה עסקה, אבל אם לא תהיה
עסקה... אני מזכיר לך שגנץ ואייזנקוט נכנסו ממש ברגע האחרון ועצרו מתקפה על לבנון, והם התגאו בזה.
אני חושב שהם עשו נכון, ולכן אני אגיע מיד
מצב... אגב, גם נתניהו התנגד להם, הוא הכניס אותם כדי שיעזרו לו.
תראו, אני חושב שיש פה נטישה, אני אומר לכם כתושב הצפון, אני רואה את המראות האלה כמי שפיקד וחי פה, זה ביתי, יש פה נטישה מוחלטת של הצפון, הפקרה, זה פשוט ממשלה שאיבדה את הצפון, אין פה לא כיוון, לא תקווה, לא אופק לאנשים, אפילו בתחום האזרחי לקח לממשלה 8 חודשים להחליט על איזה תקציב שהוא חלקי. עכשיו, מה שיותר חמור, כולנו בצדק, בן ואריה, מתעסקים עם ה-70,000 המפונים. אני אומר לכם שהמצב של 150,000 איש שנמצאים 4 קילומטר מהגבול הרבה יותר קשה, בכפר גלום, כי הם נמצאים שם, אין להם שום עזרה של המדינה, והם חוטפים את הכתבים האלה יום יום.
קובי, שאלה אחרונה... כן, תנצי, תנצי.
אני רוצה רק להגיד מילה אולי, איך, מה עושים? זה הדבר המרכזי.
לא, אז אני, מה שאני שואל קשור לזה, כי דיברנו מספיק על הממשלה. מה אתה אומר על הפיקוד צפון? הוא מתפקד, אפשר היה לעשות יותר בנסיבות האלה?
אני חושב שישראל הייתה חייבת להפעיל מנופים הרבה יותר משמעותיים. לדוגמה, לפנות מאות אלפי פליטים מהדרום לביירות שיפעילו לחץ. לדוגמה, להעצים את האש הרבה יותר, שאחרי 8 חודשים בכפרי המגל לא תהיה תשתית אחת של החיזבאללה. אבל אני חושב, לכל אלה שרוצים לרוץ למלחמה, אריה, אני יודע מה המחירה, אני מציע להירגע. המחירים של מלחמה כוללת עם החיזבאללה הם קשים מאוד. לא, יכול להיות שנידרדר לשם, אבל בטח לא הולכים לשם בצורה יזומה. אני אגיד לך עוד סוד. האמריקאים כל כך מעורבים, הם לא ייתנו לנו ליזום, וכמו שאתה יודע, אני לא אפרט, אנחנו תלויים בהם. ולכן נצטרך לתת סיכוי למאמץ דיפלומטי שייצור הסדר עם נסיגה, עם הריסה של תשתיות של החיזבאללה 10 קילומטר מהגבול, עם נוכחות מסיבית של צהל, שטח מפורז, והדבר הכי חשוב, שינוי טוטלי של מדיניות ההבלגה והחלה שהייתה ערב המלחמה, למדיניות נחושה שלוקחת סיכונים. זה צריך להיות ההבדל המהותי. ואם זה לא יקרה, המאמץ הדיפלומטי הזה, אז נצטרך אז בלית ברירה לצאת למלחמה כדי ליצור את המציאות.
אלוף משנה קובי מרון, תודה.
תודה. תודה
חברים, יום טוב. אבל קצת עידוד, יהיה בסדר.
יהיה בסדר בסוף. הנסיבות הפכו את איילה מצגר למישהי שכולנו מרגישים שמכירים, קלתו של יורם מצגר, שאתמול התברר שמת בשבי של חמאס, יחד עם חיים פרי, אמירם קופר ונדב פופלוול. שלום איילה.
שלום לך.
אנחנו כמובן משתתפים בצערכם כאן מהאולפנים, ושואלים על התחושות, אחרי מאבק שהובלתם ואת אישית 8 חודשים בלתי נלאה עם המון תקווה, פתאום מתברר כזה דבר.
מה אני אגיד לך, בחודש האחרון כבר הייתי מאוד פסימית.
למה?
כי א' לא תפתפו לנו מהצבא שאיבדו את הכי, כבר לא יודעים מה קורה איתם, כבר אין עדויות, אין סימנים, סימני חיים שמגיעים, אין לי מושג על מה מדובר, אבל זה מודיעין. אבל גם בן אדם בן 80, כמה זמן הוא עוד יצליח לשרוד את הדבר הזה, את התופת הזאת בזמן מלחמה? אז אבל עדיין אני, כמר כל עוד זה לא הייתה שום ידיעה ברורה וודאית, אז כל הזמן יש איזושהי תקווה. אני עוד אתמול התראיינתי ב-13 אצל לוסי אריש אחר הצהריים, ונסעתי משם לפגישה עם הקצין מודיעין, ועוד הייתה לי תקווה שיבואו יספרו לי משהו חדש, לא יודעת. אולי שגילו עוד שהוא מבשל לילדים של עניה. לא יודעת מה. עד שאין לך מידע מוצק, המוח עובד, זה מחפש איך לצאת מזה.
נדמה לי שאמרו שחמאס אמר שהם נהרגו לפני חודשיים או שלושה.
כן, החמאס יצא עם איזשהו סרטון לפני פסח, והוציא לנו מלא פרומוים עליו, שהכינו אותנו, ובסוף אבל לא היה שם שום דבר מבוסס. לא תמונות, לא כלום, אי אפשר היה שם באמת לבסס ידיעה שהם אכן נהרגו.
כן, ואי אפשר לדעת, זה עוד ניסיון שחיטה שלהם, או באמת דיווח.
נכון, נכון.
אז בצהל לא יודעים להגיד מה קרה?
עדיין לא עד הסוף, אבל יש מידע מודיעיני מוצק שהם מתים, שהוא מת.
תגידי, מתפרסם היום שהנשיא ביידן, אומנם מצד אחד הוא אומר שיש סיבות להניח שנתניהו מעריך את המלחמה מסיבות פוליטיות, אבל שהוא אומר שנתניהו מוכן לעשות כמעט הכל, ומי שבעצם קוראים שבגלל לא אין עסקה, זה חמאס. מבחינתכם זה בסדר, זאת אומרת, או שיש משהו שאת חושבת שנתניהו צריך לעשות ולא עושה, או שהוא משחק משחק כפול, או שמה?
אני לא יודעת להגיד, באמת שלא יודעת להגיד, אני יודעת שאנחנו כרגע בצומת דרכים, זה או להפסיד במלחמה, כי אולי אפילו יקופפו לנו את היד לעצור אותה בכוח, ואז גם נשאר בלי חטופים, או להחזיר אותם, ואני מבינה שמחכים לתשובה מחמאס, על העסקה, אבל אני רוצה לקוות שכשתהיה תשובה, ואולי חיובית, אז פה לא יעצרו, לא יהיו התלבטויות בכלל. כי אני מבינה שבצד אחד יש צורר אכזר, והוא לא בשליטתי בכלל, לא בשליטתנו, בשליטתו של אף אחד מאיתנו. מה שבשליטה שלנו זה פה בארץ. ואני מצפה משרים, חברי כנסת של הקואליציה, שיתמכו בכל מה שאפשר כדי להחזיר את האנשים האלה הביתה. זה הכל, זה לסגור, לאפשר לנו לסגור.
השאלה מההתחלה הייתה מה זה כל מה שאפשר. הלוא אם החמאס
לא על חשבון המדינה, אז אני עונה לך.
לא על חשבון המדינה. אם אנחנו משחררים את כל האזרחים והורגים את כל החיילים, הלוא בוודאי שמדינת ישראל הייתה צריכה להגיד, אנחנו לא יכולים לקבל עסקה כזאת.
אני לא נכנס לדקויות. אני חושבת שזה התנהל עד היום בצורה נוראית וחובבנית, וככה זה נראה ברמת הביצועים וברמת התוצאות. לא יכול להיות שלפני שלוש פעמים לפני סגירת עסקה הזרוע הצבאית של ישראל פוגעת במישהו בכיר. משהו פה לא נראה. לא, אני, יש לי המון שאלות על המלחמה ואיך מנהלים אותה. איך זה שנכנסו לציר פילדלפי רק עכשיו? שבעה חודשים רק עכשיו? משהו לא עובד לי, לא נראה לי, ואני גם לא מאמינה שבאמת בודקים את כל האפשרויות. עכשיו, כשאומרים לי שעושים הכל, עושים הכל, עושים את זה בפרספקטיבה מאוד מאוד מסוימת, שמתאימה לאג'נדה הפוליטית ולקהל הבוחרים שתומך במי שיושב על הכיסא, ולא באמת בודקים את שאר האפשרויות, לא מכניסים אותם בכלל כאפשרויות סבירות שנוכל לבדוק אותם, למרות שיש אנשים מקצועיים, בכירים מהצבא לשעבר, ומדינאים לשעבר, שטוענים שאפשר. וכשאני רואה את המצב הזה, אני טוענת שלא...
מה הביטוי הכי קשה ששמעתי מפיך היום? הזרוע הצבאית של ישראל.
סליחה, אוקיי.
לא, אוקיי,
משרד הביטחון, לא משנה, יש לי שתי זרועות כרגע. הידיים, בסדר, נקרא לזה ידיים, שאני גיליתי במהלך המאבק הארוך הזה, שהן גם לא תמיד מתואמות. ושתיהן לא מנוהלות בצורה מקצועית מספיק, ואני לא סומכת עליהן, וזה מטרף אותי.
איילה מצגר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
ותגידי צהל בפעם הבאה.
כן, צהל.
אריה, אנחנו לא נשפוט אף אחד על...
לא,
בסדר, אני מבין אותך לגמרי. טוב, רון בן ישי, שלום.
שלום לכם.
לא צריך להציג את רון בן ישי. תשמע, ביידן אומר לטיים שנתניה מוכן לעשות כמעט הכל, ומי שמכשילים את האירוע זה חמאס, ואתה מאתגר את התפיסה הזו. יש לנו ארבע דקות שתסביר לנו למה.
אתה רוצה שאני אסביר את ביידן?
לא, אני אמרתי, אתה מאתגר את זה, אז תסביר את התפיסה שלך, מה פתאום את ביידן?
תראה, אני לא טוען שהתפיסה של ביידן היא לא נכונה, חמאס אכן הוא זה שמעכב את העסקה. אבל ממשלת ישראל וראשה בנימין נתניהו מחבלת בעסקה, אולי לא במכוון, אבל לצרכי הישרדות פוליטית, בזה שהיא מפרסמת הודעות שגורמות לחמאס או מאפשרות לחמאס לגלגל את הכדור חזרה למגרש הישראלי ולהגיד, הנה תראו, ישראל לא מסכימה למה שביידן אומר. הרי העסקה שביידן...
רון, אתה אומר שזה לצורכי שרדות פוליטית. אני אומר שאם אנחנו כן. מקבלים את ההצעה הזאת של נתניהו, של ביידן, לא משנה. אם אנחנו מקבלים אותה, זה התאבדות של מדינת ישראל. אני לא אומר את זה לצורכי שרדות פוליטית. למה? למה מי שאומר ככה הוא בהכרח אומר את זה מתאום
פוליטים? לא, אבל
אריה, לא. עצם העובדה שהוא אומר, תראה, אם היינו רוצים, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן, רוצים לאחוז בקצה החוט ולמשוך אותו, כן? להתחיל למסע ומתן. אז למה להצהיר הצהרות שמעמידות את הצד השני על רגליו האחוריות ועוד מאפשרות לו לטעון שאנחנו מחבלים במסע ומתן? למה לא לשתוק פשוט? סייג לחוכמה.
כי הוא חושב שמאלצים אותו ללכת להסכם, והוא מוודא שהחמאס יהיה זה שיגיד לא.
אז זה המשחק הכפול, זה הקטע.
זה אני יכול להגיד לך מידיעה, שהמתווה שביידן הציג הוא המתווה הישראלי ללא כחל וסרק.
זה רגע, אני רוצה, אני אעשה שנייה סדר. אריה שאל על עצמו, אבל אצלך אין בעיה, אריה, פיך ולבך שווים, אם אתה לא הולך לשם כי זה רע. העניין עם נתניהו זה שהוא שם הצעה ישראלית, ואז מטרפד אותה בדרכים אחרות.
לא, הוא לא מטרפד אותה בכוונה. הוא שם הצעה ישראלית, ביידן חושף אותה. למה? כדי ללחוץ על קטר, ללחוץ על חמאס. והוא מציג, וביידן אומר במפורש, חמאס הוא שמעכב, ואם מישהו, ואם העסקה הזאת לא תצא לפועל, זה חמאס אשם. שזה מאוד חשוב לנו מהרבה בחינות, גם מבחינת הלחץ על חמאס. ואז נתניהו, לצרכי התרדות פוליטית, מציג מבליט דווקא, או מוריד את הכיסוי, מאז, אני לא רוצה לחבל בעצמי בעניין הזה, אבל עדיף היה שנתניהו לא היה מדבר, ואז אפשר היה לעשות משהו שהיה גם מתקבל על דעתו של מר אלדד, שאני מאוד מעריך אותו.
טוב, על דעתו של מר אלדד זה לא היה מתקבל, אני מעריך אותו לא פחות, אבל...
אז אם הוא היה משוחח את מה שנקרא בפרטי, אז הייתי מסביר לו למה זה היה מתקבל על דעתו, ולמה ההחלטה שנתקבלה בקבינט המלחמה היא החלטה מושכלת, ולא לחינם שאת מקבלים אותה ואחרים מקבלים אותה כי הם מבינים אותה.
אבל בן גביר וסמוטריץ' הם יותר קרובים לדעתו של
נתניהו, גם חמאס מבין אותה.
אבל תשמע, בן גביר וסמוטריץ' שהם בעצם בוא נאמר הבייס של אריה, הם לא מקבלים אותה מתוך אידיאולוגיה, אבל נדמה לי שמצינו את זה, כי נמרנו זמן.
תודה רבה.
רון, תודה.
תודה רבה.
על עוד דבר.
שלום ליעל עוד, כתבת החינוך של חדשות 12.
ערב טוב.
שלום לכם.
אנחנו שומעים ששר החינוך קיש החליט שהמסגרות החינוכיות לילדים של החינוך המיוחד הסתיימו ב... 2.5 ולא 4.25 בגלל מצוקת כוח אדם, ואם זה נכון זו דרמה גדולה. אנחנו מכירים את התחום הזה וזה פשוט גיהינום מבחינת המשפחות.
עד כאן הכל נכון. קודם כל אני גאה בכם שאתם מקדישים זמן לתחום הזה ולנושא הזה שהוא באמת חשוב גם בתוך מלחמה. זה מלחמה של אנשים על הילדים שלהם ועל המערכת חינוך פה. מה שקורה הוא דבר כזה, שנים הרעיבו והזניחו את מערכת החינוך המיוחד. אין אנשים שרוצים לעבוד בתחום הכל כך קשה הזה בעבור הכסף שהמדינה משלמת. אין כוח אדם, גם לא היה שנה שעברה וגם לא זו שלפניה. ולכן משרד החינוך אומרים, תראו, אנחנו נסיים את הלימודים ב2.5. הורים לא תוכלו לצאת לעבוד, כי מי ישחרר אתכם ב1.5 לאסוף את הילדים. אם אתם רוצים מערכת חינוך ואתם הרי רוצים, אז אנחנו פונים לראשי הרשויות ולמנהלי אגפי חינוך ולחברה למתנסים, והם ינסו להפעיל את זה עבורכם. ראשי הרשויות אומרים, רגע, מאיפה נביא אנשים? זה צריך להיות אנשים שהוכשרו לדבר, וגננות ומורות, אין, אנחנו הרי יודעים שבשגרה אין, גם ילדים שהם אינם בחינוך המיוחד, אין. החברה למתנסים אומרים, נעלה קמפיין ונחפש כוח אדם. את מי הם ימצאו? ואם הם ימצאו, מי שיהיה לו כסף ישלם עבור כל מיני עובדי קבלן ועמותות שיביאו לו אנשים, מי שלא יהיה לו כסף יסגור את המסגרות מוקדם, וזהו.
את אומרת שהרעיבו את המערכת, זה כנראה נכון, אבל אני מניח שאם היו מציעים שכר כפול לחינוך המיוחד, אז הסתדרות המורים הייתה עושה שרירים ואומרת מה פתאום, למה אנחנו פחות שווים, ואז היה הולך רוחבית, ואז המשמעויות הן הרבה יותר גדולות.
בחינוך המיוחד אבל מקבלים יותר כסף, אבל לא מספיק יותר, הנה עובדה שלא רוצים לעבוד בעבודה כל כך קשה הזו, שהיא באמת הרבה טעמים... קשורה בילדים בתפקוד נמוך, וזה גם חיתולים, וניגוב אף, וכל מיני דברים ש... זה דברים שצור הרבה התקופפות ופיזי, וזה לא פשוט, זה לא פשוט, ואנשים היום פחות עובדים בעבודות כאלה, ופחות הולכים לתחום הזה של החינוך בכלל, הרי יש מחסור אדיר.
כן, זה מתחיל מהמורים, אבל כשמדובר בילדים במרכאות רגילים, אז יותר קל להכיל את זה. בעצם אבל מה שאת אומרת, יעל, זה שזה לא בעיה, זה לא קיצוצים של האוצר, זה בעיה יותר מהותית של בגלל ההזנחה והתנאים, פשוט אין מי שיעשה את זה.
אין מי שיעשה את זה, אבל גם העניין הזה, בעצם משרד החינוך אומר, שומעים? אני פה מרים ידיים, אתם ראשי הרשויות, לכו אתם תסתבכו עם התושבים שלכם, משתיים וחצי זה עליכם. לא תצליחו להביא אנשים? אכלתם אותה. על מי הוציאו את הכסף? על מי חסו בסוף? על ראש העיר שלא הצליח לייצר את המסגרת. משרד החינוך מפריט את עצמו, מוציא את הדברים החוצה. עכשיו, אם אתם לא מצליחים להיות
מדהים.
משרד החינוך של כל המדינה, ואתם לא מצליחים, אתם יודעים שזו ספינה קורסת, שזה כבר לא עובד, ואתם רוצים להעביר את הסמכויות לרשויות, אז תעשו את זה כמו שצריך, מוסדר, עם תקציבים, עם סמכויות. אי אפשר יכול לתאו גם להשאיר אותה שלמה. והרבה דברים הרי בסוף הרשויות מנהלות את האירוע, כי אין להם ברירה, כי המשרד לא מתפקד.
אתמול כעסנו על, על שר התרבות שהעביר לרשויות כסף בשביל הספריות. היום אנחנו אומרים, לא, אי אפשר להפיל את זה על הרשויות.
הרשויות עושות את הכל יותר טוב מהמשרד. אני חושבת שראש רשות יודע בדיוק מה הכוחות שלו, מה האוכלוסייה שלו, מה הוא יכול לעשות איתה, מה היא צריכה ממנו. בטח רשויות חזקות. אני לא מדברת על המוחלשות שצריכות ליווי וזה צריך להיות אחרת. אין ספק, אבל החזקות תנו להם לעבוד, אבל בסוף משרד החינוך הוא ריכוזי, הוא רוצה להחליט בעצמו, וזה לא מסתדר. זה פשוט לא מסתדר.
יעל עודם, תודה. זה עצוב, זה משפיע דרמטית על רבים. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
סיימנו, אורחים ומפיקים, אסף נבו ושרה פלסנר, חייל שידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל אירון זאבי, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון. אנחנו ספורט עם קופמן, מלינק וסער. מחר יהיה פה יום רביעי וגם אנחנו.
אנחנו נשתדל להופיע.
נשתדל.
כמנהגנו בימי רביעי. ונראה מה יהיה.
נראה מה יהיה. ביי.